שלום וברכה לכולם.
שלום ברום.
שלום ובשלום.
פרשס קוירח.
פרשס קוירח.
פחלויקס.
קוירח שפיקח היום.
מה ראה לשטות לו.
וקוירח. כתוב וקוירח שפיקח היום. מה ראה לשטות. אז מדברים על זה. מה זה הווקוירח? אז יש את העניין של מילא, אשתו של און בן פלט.
שהצילה אותו.
שהצילה אותו. חוכמת נשים בנתה ביתה.
נכון.
אז היא אמרה לו, על מילא הקורח עצמו,
יש לו...
הוא יצא לו מזה איזה משהו,
להביח.
איזה שתלה, אבל אתה, מה יצא לך מזה?
יפה.
אז זה, וכוח שפיקח, מילא הם היו שויטים, אז לכן הם הלכו, אותם 250. אבל וכוח שפיקח היו...
מה רע לשטות זו?
הרב דוד ללבר היה אומר, וכוח שפיקח היו, מה רע לשטות זו להיות פיקח? פיקח, אוי ברכוכם. טוב אם תהיה עם השם אלי ככה. באמת הרב קלירס היה מספר שהציעו לו, הוא היה רב של טבריה, לא מטעם הרבנות. ובאה הרבנות ואמרו לו, בוא תהיה מטעמנו, רק ניתן לך צ'ק כל חודש, לא נגיד לך שום דבר מה לעשות. הוא אמר, אתם לא תצטרכו להגיד לי, אחרי הצ'ק הראשון אני ארוץ אליכם, שתגידו לי מה לעשות, שמה אתם רוצים שאני אעשה. לא הסכים לקחת.
לא רוצה להתחיל עם זה.
מספר גם על הרב שח, שבא לקנות אצלו את אחד מהחלקים של אבי עזרי. אמר לו שנגמר, אמר, למה הרב לא מדפיס עוד? יש איזה ביקוש גדול מאוד.
נכון.
אמר, אין לי כסף.
אוי.
אמר לו הרב, ברגע אחד אני מביא אשיר שתיים, הם יתנו, הם יסכימו, הם ישמחו לתת מיליונים. הוא אמר, ברגע שקיבלתי על עצמי הנוגה או לציבור, אני לא לוקח מאף אחד. אני לא מחויב לאף אחד.
וואו.
כי אם אני אראה אצלו משהו, אני כבר לא יוכל להגיד לו, אני כבר יהיה משוחד. לא לוקח מאף אחד.
וואי, וואי, וואי.
וקרח שפיקח היום.
מה ראה לשטות זו?
אז אם הזכרנו את אשתו של און בן פלט, חוכמת נשים בנתה ביתה, יש פרק על, על היחס של מורן הרב אליושיב, לאישה שלו. כידוע, אשתו הייתה מוסרת את נפשה לגדל את הילדים.
וואי, בטח.
והיא הייתה נותנת לו את כל החופש והשקט, כלום שלא יצטרך. אבל הוא מצד שני, כיבד אותה עד מאוד.
נכון.
היה מקבל כל חודש צ'ק, כשהוא ברבות הימים, שהוא כבר נהיה דיין, הוא היה מקבל כל חודש כסף. הוא היה הולך ופורט את הכסף, ומביא לה מזומן, מגיע לה כל חודש, הנה זה הכסף, ופעם הוא אמר שאם הוא הביא לה צ'ק, אז כאילו הוא הביא לה צ'ק, אבל פה ככה הוא מוציא לה כסף, ונותן לה מזומן, מודק בכיסים שלא נשאר.
וואי.
איזה רופא, שהסכים ברוב טובו, להיות הרופא של המשפחה ללא תשלום. כדי לחסוך להם, כיוון שהייתה מטפלת בהרבה ילדים, ללכת לרופא, להשאיר, שזה לא על חשבון התורה של בעלה. אז הוא אמר, כל פעם שיש איזה משהו, אני בא.
וואי.
טוב, אחד הפעמים הוא התקשרו אליו שאחד עם מצונן, אז הוא הגיע, והוא ראה כנראה שהוא כבר היה משהו חמור, או חום, משהו היה. אז הוא ככה גר, ואמר לה, איך הגיעת ככה כמה ימים?
אבל
סכנה,
לא קרה
את זה מיד. סכנה, גס אליה. הרבה לא שהוא שמע את זה, הוא מיד ניגש אליו. אמר לו, תגמור את הטיפול ותלך יותר, אל תגיע לפה. ככה אתה מדבר לאישה שלי? הוא היה מגיע בחינם, על חשבון הזמן שלו. מה הוא סך הכל אמר? אבל הרב לא שברה בזה פגיעה באישה שלו. והוא כיבד אותה והעריך אותה. הוא אמר, ככה לא מדברים, ככה לא מדבר לאישה שלי. דואגת כל התורה שלי, זה התורה שלה. ואז הרופא גמר את הפל, והוא בא ואמר, בקש סליחה, הוא לא התכוון לפגוע, חס וחלילה, אמר. אמר, לא, אמר ככה, אישה שלי היא רבנית גדולה, כל התורה שלי בזכותה, אני לא מסכים שידברו אליה ככה, אז אין לך מה לבוא. בקש סליחה והתחנן, ואמר, אני לא יכול לסלוח, אתה צריך לבקש ממנה. אם היא תסלח, אני יכול לסלוח. אז הלך, כמובן שהיא ביקשה סליחה, וכמובן סליחה, כמובן שהוא ביקש ממנה סליחה, והיא סלחה לו. אבל זה רואים היחס של הרב אלשיב לאישה שלו, לרבנית שלו, שהוא הרגיש את כל התורה שיש לה זה ממנה.
יש באמת סיפור ידוע עם אשתו של הרב אלושיב, שפעם היא לא הרגישה טוב בלילה, והיא השתעלה, והיא לא רצתה להעיר אותו, כי היא יודעת שיש לו את הסדר היום שלו, שהוא צריך להתעורר בשתיים ולהתחיל ללמוד. אז היא בקושי יכלה לזוז, היא זחלה עד ממש לחדר אחר, ואז כאילו היא יכלה להשתעל ככה בכל, העיקר להתאבץ, הכל בשביל לא להעיר אותו, כדי שהוא יוכל להמשיך בסדר הלימוד שלו. אני אתחיל עם משהו אחר, כתוב בפרשה, וזה לך תרומת מתנה, על תרומות. נראה לי זה כמו היום, גם פעם, היו מסתובבים ממש חוששים וחשובים מאוד, היו מסתובבים לאסוף כספים לישיבה, מרב לזהוד פינקל, שהסתובב ואסף לישיבת מיר, וכו' וכו'. פה פה זה מדובר על רב נחום פרצ'וביץ, קראו לו טרוקרוב.
היה משם.
כן. הוא היה מסתובב, אוסף כספים, הוא הגיע לעיירה לודג'. בלודג' היה עשיר מאוד מאוד גדול. הוא תרם המון המון כסף לצדקה. והיה לו גבאי, שקראו לו הרב זילברשטיין, הוא היה גבאי שלו. ו...
מי זה היה עשיר הגדול?
לא כתוב את השם שלו.
עשיר, היה בלודג' עשיר מפורסם, רב שולם, היית על הקבר שלו אפילו, פוזננסקי נראה לי, הם היה להם בתים, היה להם רחובות שלמים של בתי חרושת של בדים. זה היה, היה מפעל...
הם תורמים הרבה כסף.
תורמים הרבה כסף. היה מפעל עד היום, לוג'יה. לוג'יה זה לודג'. זה אנשים משם. והם תרמו הרבה, יש להם הרבה סיפורים, והם קבורים בבית קבורת בלודג' בכניסה.
מעניין, יפה.
הקבר שלהם הוא מבנה בפני עצמו, משהו מיוחד כזה.
מעניין, יכול להיות זה, לא יודע, יפה. קיצור, אז הגביר הזה בתפילה ראה שהטרוקרוב הגיע. והוא כבר מזווית, אינו ראה אותו, זיהה אותו, אז הוא הולך לגבי שלו. הוא אמר לו, ראית הרב הגיע, תטפל בו בבקשה, תתן לו, תזכור לו את החדר הכי מפואר פה בעיר, כדי שיוכל לנוח במקום טוב. גם תן לו מעטפה עם סכום יפה.
למזכיר שלו אמר.
ואל תעיז להגיד לו שזה ממני. כלום, אני לא קשור לעסק. טוב, מביא לו. וכך הוא עשה באמת, הרב זילברשטיין שכר לו מקום, שכר לו חדר, וגם הביא לו את המעטפיים. סכום מאוד מאוד עגון, סכום מאוד יפה. טוב, הוא מסתובב הרב, אוסף כסף בכל העירה, ואז הוא מגיע לגביר, הוא אחד הכתובות הידועים. הוא יושב ומספר לו, יש לו ישיבה והכל. טוב, אז הוא כותב צ'ק בשבילו.
עוד אחד.
עוד אחד. והוא כותב את הצ'ק, הוא נותן לו, והוא רואה שהרב מסתכל, הוא לא נראה כבר מרוצה.
מהסכום.
מהסכום. קיצור, מסתכל, סוגר, פותח את הצ'ק, טוב, לא כבר מרוצה. אמר לו, כבוד הרב, אני יכול לשאול מה קרה? למה הרב לא מרוצה? לא, לא, זה בסדר, זה בסדר. אמר, לא, בבקשה, מה...
בכל זאת.
מה אני אגיד לכם, אמרו לי שכל מה שאני אוסף פה בעיר, כל אחד ייתן לי, זה ייתן לי את הסכום הזה, זה ייתן לי את הסכום הזה. אמרו לי שאני מגיע אליכם, אתם תיתנו את הסכום הכי גדול. ולא נעים לי להגיד, בהתחלה הגיע לאחד הרב זילברשטיין, והוא נתן לי סכום יותר גדול מהצ'ק, ממה שאתה נותן לי. אז אני מתנצל, לכן אני לא כך מרוצה, אני ואתם לא הסכום הכי גדול.
התפלאתי.
אז הוא אמר לו, אתה צודק, אמר לו השיר. קח את הצ'ק, קרא אותו, ונתן לו סכום יותר יותר גדול באמת, מהסכום שהרב זילברשטיין נתן לו, ונתן את זה לרב, הרב יצא, הושיב יצא שמח וטוב לב, והושיב לא ידע עד הסוף, הסוף הביגור, לא יודע, זה אבל שהרב זילברשטיין הוא הגבאי של אותו גביר, אז הוא זכה גם דרכו בנסתר, וגם זכה לתת לו עוד צ'ק. אה? יש כאלה דברים, אה?
יפה מאוד, יפה מאוד. השבוע הרב שולם בלם את סיוון, זה היורצל של אחד מגדולי הדור, רב שלמה קלוגר, 150 שנה אחורה. הוא האריך ימים, הוא נפטר בגיל 80 ומשהו. הוא השאיר כ-150 ספרים.
קטן?
הוא היה רב של ברודי בגליציה. לא היה לו כסף לא היה לו כסף להדפיס את הכתבים שלו בכלל.
איך הוא הוציא את זה?
היו אוספים בשבילו, הוא גם לא הדפיסו את הכל. אבל יש סיפור מאוד מעניין עליו. הוא עצמו היה קם, הוא היה גאון עצום, היה קם בחצות הלילה. אומר את כל הספר תהילים, ואז נתחיל את היום לימודים שלו, או שולחים עליו שאלות מכל העולם. יש סיפור מאוד מפורסם עליו, יש כאלה אומרים שכן נכון, שלא נכון. סיפור על המגיד מדובנה. המגיד מדובנה הלך ברחוב יום אחד, והוא רואה איזה אני עיוור, שהולך עם הילד שלו, אז הסיפור אומרים שהעיוור ככה רטן, בגלל המצב שלו, עד סמוך על הילד שלו, היה נער צעיר, והם הסתובבו ברחוב לבושים בלי סחבות, והמגיד דובנה עוצר אותם, והוא שואל אותם, איפה אתם הולכים, איפה? אמרו, אז העיוור אמר לו, אפשר לדון אותו, ככה רטן, בעל המצב שלו, היה לנו איפה להיות, אמר להם, אתם אצלי. בא, אסף אותם הביתה, נתן להם לשבת לאכול ולשתות שבת, ונשארו אצלו עוד. הוא התחיל לדבר עם אותו נער, ואותו נער התגלה כבחור מוכשר ביותר. והוא התחיל ללמד את התורה. והושיב אותו אצלו, וגידל אותו, וגידל אותו, ואותו נער צמח והיה לגאון רב שלמה קלוגר.
וואו.
אז שוב, יש כאלה אומרים שזה כן היה, הוא לא היה הוא. בכל אופן, הוא גדל אצלו, והוא זכה בזכותו רב שלמה קלוגר, אחד מגדולי העולם. מכל העולם הוא שולחים לו שאלות, אמרנו, המון חיבורים. אז הסיפור אומר שאחרי שנפטר, הרמ"ג מדובנה נגלה לאחד מהמקורבים אליו, וסיפר שהוא הגיע לשמיים, שמו לפניו 50 ספרים, ואמרו לו, זיכית את העולם ב-50 הספרים האלה, הוא אמר, זה לא שלי. לא מכיר אותם, אמרו לו, זה של רבי שלמה קלוגר, וזה בזכותך. זכותו תגן עלינו, 150 שנה. דיברנו על מגי מדובנה שהגיע בחלום אחרי הפטירה שלו, אז זה מזכיר עוד מישהו שנפטר, עוד סיפור. פרשת קורח, שאמרו, לא קיבלו את ההוראה של משה רבינו. יש סיפור נורא שסיפר רב מאיר שפירא מלובלין. רב מאיר שפירא מלובלין היה כידוע רבה של העיר לובלין.
נכון.
חלק מהזמן.
פעמי.
לפני זה אולי, אחרי זה. בכל אופן הוא סיפר שהוא ראה בפנקס של החבר'ה קדישה של לובלין. הסיפור היה עם המארשל, מורנו הרב רב שלמה לוריה, היה מפרשים על הש"ס. הסיפור איתו היה מארשל ים ששלוימה.
נכון.
ועוד ועוד. הסיפור איתו היה שהיה לו איזה תלמיד, תלמיד שאשתו חלתה לו עלינו, התפללו, אבל הגזרה נגזרה, והיא נפטרה, השארה את בעלה הצעיר, עם ילדים קטנים בבית. כמובן שעשו לוויה, והבעל היה עבר לאשתו, הילדים הקטנים אמרו קדיש, עובר עוד חודש ועוד חודש, עוברת שנה, והוא שקוע באבלו. קורא לו המארשל, אומר לו, 11 ימים לאבל, 11 חודשים, 12 חודשים, זהו, כבר עבר שנה, שנה וחצי, אתם צריכים להמשיך הלאה.
להתחתן
ולהמשיך את החיים. יש לך ילדים קטנים בבית, צריכים אמא. הוא מתחיל לומר לו, הרב, אני לא יכול, להתחתן. אומר לו, מה זאת אומרת? הוא מספר לו שברגעים האחרונים של האישה שלו, לפני שהיא נפטרה, היא החזיקה לו את היד ואמרה לו, תשווה לי שאתה לא מתחתן עם אף אחת אחרת. ובאותו זמן, באותו מצב, לא כמובן שלא אכלתי לסרב לה ונשבעתי. מה אני יכול לעשות? אמר לו המארשל, אני אמור את דאסר פה, ואני מתיר לך את השבועה, מתיר לך את הנדר, ואין שום בעיה ואתה יכול להתחתן. טוב, אמור את דאסר פוסק, אמור את דאסר פסק.
הולכים להתחתן.
והוא מתחתן. מוצאים לו אישה טובה, יראת שמיים, שתגדל גם את הילדים שלו, שיהיו להם עוד ילדים בעזרת השם. עוברים כמה ימים רב שלם, ואותו אברך לא קם בבוקר. ותאום כל העיר. באים לספר למארשל על אותו תלמיד שהתחתן בהוראתו ולא קם בבוקר. אמר המארשל, אני רוצה להגיע ללוויה, תקראו לי. והמארשל יושב וכותב על קלף, לכבוד פמלה של מלו, אני אמור את דאסר פה, ואני פסקתי לו שהוא יכול וצריך וחייב להתחתן. והוא היה צריך להמשיך לחיות, זה לא יכול להנש על זה, וכולי. והוא מגיע ללוויה, הוא שם את זה על המת, או בתוך היד שלו, ומגיעים לבייס הקבורס, מכניסים אותו לזה, אבל המארשל אומר לא לחסות, ושכולם יחזרו הביתה. הלוויה הייתה לפנות ערב, בלילה, חוזרים הביתה, לפנות בוקר, האנשים שהשכימו קום, רואים מהחלונות של הבית, את האברך שנפטר אתמול מסתובב עם תכריכים ברחובות. כמובן שהתחיל להיות שם צעקות נוראות, אותו אחד לאיפה הוא הלך? הלך הביתה, חזר הביתה. אשתו כמובן ראתה אותו, נתנה לו להיכנס, אבל היא ברחה. רצה למארשל, המארשל שלח, הביאו אותו אליו. והמארשל אמר, נו, הוא אמר למארשל, אם כולם ידעו שזה, אף אחד לא ירצה להתקרב אליי, לא רק אשתי, אף אחד אחר. ואז המארשל גזר לשר השכחה שכולם ישכחו ממה שהיה, ושיתייחסו אליו כאדם רגיל, שיוכל לקנות במכולת, שיוכל להתפלל במניין, שיהיה לו חברוס בכולל. אז איך אנחנו יודעים מזה רב שלם? ספר מאיר שפר רב לולין שלפני פטירתו של המארשל, הוא ציווה שיכתבו את זה בפנקס של החבר קדישה, כמובן בלי שמות ותמונות.
וואו, מפחיד. אחיות מתים.
אחיות
מתים. שהיו שקועים כולם בתחום, לא אחיות מתים, לא היו תנאים וזה, הרי הכל זה היה. ברום, שכוח. יש עושר השמור לבעליו לרעתו. פעם הברון רוטשילד הגיע לזה עיירה, והגיע בזמן, הגיע מוקדם שחריס. שחריס היה בשבע בבוקר. הוא רואה שכולם נמצאים, הרב נמצא, גבאי נמצא, יש מתפללים, יש מניין.
כל מוכן.
מחכים. חכים, מחכים, שבע ורבע, פתאום מגיע הגביר, כולם אומרים, הגביר, הגביר, או זה הגביר של העירה.
חיכו לו.
הגביר מגיע, הולך עד המזרח, ליד הסטנדר של הרב, עושה סימון לחזן בידיים, אפשר להתחיל. גביר, הוא מנהל פה את כל העניינים.
ועל המאה ועל הדר.
הברון רוג'י התפלץ כולו, ממש צריך להיות. אבל הוא התאפק, הוא חיכה. הגיע קריאת התורה, זה היה כנראה יום שאמרו קריאת התורה, שני וחמישי. וקונים תעליות, והברון רוג'י קונה תעלייה, קונה את שלישי. קונה את שלישי. והוא אומר לו, נותן לו עלייה, נותן לו מי שבירך. אומר, בעבור שאיתן, בעבור שאיתן את כל הכס, כמו כל הכסף ששווה הגביר. פה בעיירה. אגב, להם שוק. גביר רציני, אתה יודע
מה? והגביר שלנו.
אז הוא אומר לו, עוד פעם, בעבור שאני אתן את כל הכסף שיש לגביר הזה. אמר לו, רביד, זה לא זמן לבדיחה, אנשים צריכים לצאת לעבוד, אנשים צריכים ללמוד, יש כל לילים. בוא תהיה רציני, תגיד לנו סכום. אבל תקשיב, הוא עשיר, אני עשיר פי אלף
ממנו. לא הכירו אותו.
אתם לא מכירים אותי, ואני אני יכול לתת. יותר,
אני מריח.
תוך שנייה ככה, בירויים קצת זה, ופתאום אחד אומר, הברון רוטשילד. וואו, ותאום, כל העיר, טוב, מיד רצים לגביר, אומר לו, טוב, כמה אתה שווה? שתן לנו, אומר, הגביר אומר, לא מסכים להגיד.
אין הברוך השרויו.
אומר לו, בבקשה, יש לנו זכות, ונוכל לבנות פה ספסלים, נוכל לבנות פה דברים, בבקשה, תגיד לנו, כמה אתה שווה?
במיין חדש, אולמות.
לא הסכים להגיד. טוב, נגמר התפילה, הולכים הביתה, והגביר הולך הביתה, הגביר של העירה, והפגנה גדולה מאחוריו, מה, תגיד לנו כמה? אומר הברון רוטשילד, תקשיבו, אין לי בעיה, אני יכול לברר את זה לבד. הוא שלח את עורך הדין שלו, בירר את הגביר, בירר כמה הוא שווה. והתגלה שבאמת הוא לא שווה יותר מכמה פרוטות, והוא רק חושב את עצמו שהוא גביר, אבל באמת, שום דבר.
אז למה הוא עשה את זה? אז לכן הוא עשה את זה ברון.
עשה את זה ודאי, הוא עשה את זה בשמה, הבן אדם משחק כאילו גביר, כולם מחכים לו פה בתפילה, הוא כאילו מנהל פה את כל העיר, אבל מה על כלום? אני מוכן לשלם את כל מה שהוא שווה, רק בשביל לחשוף באמת כמה הוא שווה.
והתחלתם עם עושר השמור לבעליו לרעתו.
כן.
עם קוירח, שהוא אפילו לא נהנה מהעושר שלו.
נכון, נכון.
הכל נבלע איתו ביחד. וזה אחד מהגנזים שגילה קוירח ממה הוא נהיה עשיר, הוא גילה ממה שיוסף, יוסף החביא. כתוב בפרשה עם קוירח, שרגע לפני שזה קורה, שהם נבלעים באדמה, אז משה רבינו אומר, סור עונה מעל אנשי האנשים
הראשיים
האלה. מה היה השורש של כל העניין שלהם? אז המשגיח, רבי חסמן, זכר צדיק לברכה, אומר, על הביטחון עצמי, האמינו בעצמם יותר מדי.
מה שהם?
שהם יכולים לשלוט בעץ הערה שלהם, ועם אלה הרצונות שלהם וכל הנטיות שלהם, זה מגיע למקומות טובים. אל תאמין בעצמך. יש סיפור נפלא, שהתפרסם לפני כמה זמן, שנה, שנתיים, היה בגרמניה, לפני המלחמה, היה אדם יהודי ירא שמיים, רבי יעקב בלוך קראו לו. הוא היה מקהילת קהלת הסישורון, זו הקהילה שהם הביאו את הרבי שמשון רפואל הירש, 150 שנה אחורה כבר, שהוא לחם נגד הרפורמים, אז קראו להם נאולוגים, והוא לחם את מלחמתם. ורבי יעקב בלוך הזה היה מהקהילה הזאת. הגיע מלחמת העולם השנייה, לילה בדולח, אז אנשים התחילו לברוח, כבר התחילו להבין מה שקורה. הרבה ברחו, זה היה פרנקפורט, זה היה קרוב לצרפת, אז ברחו לניס. יש עיר ניס בצרפת, ששם הרבה פליטים הגיעו. באותו זמן כבר שלטה בצרפת ממשלת וישי המפורסמת, שהייתה השלטון שעומד נאצי. הם גם הצרו שם ליהודים. לא באותו רמה כמו שמחנות השמדה, בכל אופן לא בהתחלה. והם מגיעים כל הפליטים, אז שם היה חוק שמותר ליהודים להיות, אבל ליהודים שהם לא תושבי העיר, אסור להם להיות ברחובות בלילה.
רק ברחוב בלילה.
אז איפה היו הולכים לישון כל הפליטים? הולכים לבתי כנסת.
נכון.
אז רבי יעקב בלוך שברח עם אשתו, שתי הבנות שלו, הם ברחו לניס, ובלילה מגיעים לאיזה בית הכנסת, כמובן שהבית הכנסת כבר היה מלא וגדוש בבית הכנסת, בעזרת נשים, במסדרונות, במבואות. אבל יהודים טובים, סידרו להם גם מקום. ורגע לפני שהם הולכים לישון, מתפלים מייריב, רבי יעקב בלוך רואה שהבימה צמודה לארון קודש. כמנהג הרפורמים, שהחזן לא צריך להסתרוח יותר מדי להסתובב עם הספר תוירה. והיא עוד אילו סימנים שזה מראה של בית הכנסת רפורמים. רבי יעקב קופץ כנשוך נחש. במלחמה של הרב שמשון רפואל הירש ברפורמים, אז קבעו שבית הכנסת רפורמי, הרי דינו ככנסייה, וואי, שאסור להיכנס אליו.
להיות שם.
הוא אומר לי, אשתו והבנות שלו, אנחנו מיד בורחים, לא נשארים פה. אמרו להם, אנשים, אתם מסתכנים בנפשותכם, סכנת נפשות, כפשוטו, יראו אתכם, יאספו אתכם, ישלחו אתכם, יודע לאיפה. אבל רבי יעקב בלוך,
לא חושב פעמיים,
קהל עד הסישון, והוא יוצא עם אשתו ושני הבנות, היו נערות צעירות, ילדות, והולכים שלו איזה גינה ציבורית, מוצאים שתי ספסלים, הוא הולך לישון לספסל אחת עם ילדה אחת, אשתו נרדמים, לא נרדמים, מתעוררים, כשהשמש מתחילה לזרוח, הם כבר קמים מהספסלים, והוא הולך להתפלל שחריס, הוא מחפש מניין, לא לאותו בית הכנסת. ואז הוא רואה עומדים אנשים בחוץ, אגודות אגודות, מדברים, מצטרחים בהתרגשות, יהודים, ומיד הם רואים אותו, מיד פונים אליו, רבי יהודי, מה אתה גר פה? אומר לו, אני אחד מהפליטים. נו, אז איך ניצלת? הוא שואל אותו, מה קרה? מה ניצלתי? אז הם אומרים לו, מה לא שמעת? הלילה שינו את החוק.
וואו,
הגיעו מסעיות ואספו את כל היהודים, כל היהודים שהיו בתי כנסת, וואו, ושלחו אותם למחנות עבודה, שמרחם מה קרה איתם שמה לה. אז איך ניצלת? אז הוא סיפר להם שהוא הגיע ולא רוצה להישאר, והלך. אתה זוכר, רב שולם, שאנחנו הרמנו טלפון.
נכון.
הרמנו טלפון לאותו נערה, שהיום כבר אישה מבוגרת, אישה 90, מתקרבת ל-90 שנה. ושאלנו אותה מה היא זוכרת מאותו לילה ומאותם ימים. אז רב שולם היה מתרגם שדיבר איתה באנגלית. אז מה היא אמרה לכם, רב שולם? שהיא לא תשכחת מסירות נפש. שלא רק באותו לילה, אלא כל החיים של אבא
שלה.
אחרי המלחמה הם עברו לאמריקה.
מקשרס, הוא מתעסק
עם מקשרס. סיפר לנו עוד סיפורים עליו. נשמע אותה להזדמנות אחרת, רב שולם. סיפורים מאוד מעניינים. כן. מסירות נפש של יהודים.
יישר כוח לאברהם על כל הסיפורים הנפלאים.
יישר כוח רב שולם.
בצ'אבס. בצ'אבס, בצ'אבס. ממחלוקת אף פעם לא מורים. היה אומר, מחלוקת, אני אעשה ככה, אני אעשה מריבות. לא יודע, איתך הרב אברהם בחיים, אבל אתה יודע, נפגשים, לפעמים אתה יכול להילחם, אתה אומר, זה אני אלחם איתו, אני אעשה ככה.
לברוח.
ממחלוקת, אף פעם לא מרוויחים. שיהיה גוד שבס.
גוד שבס.
להתראות.